זוג הפרקים הראשונים שפותחים את ספר תהילים מהווים יחידה בפני עצמם. ככה הגמרא אומרת, שאשרי ולמה רגשו, אחד הפרשת ההיא. האמת היא שכשמעיינים בהם, רואים לכאורה הבדלים כותביים. הפרק הראשון הוא פרק שמדגיש מאוד את היסוד האינדיבידואלי. אשרי האיש והמעלות הרוחניות שלו וכדומה. לעומת זאת, הפרק השני הוא פרק שעניינו ממש בענייני הציבור, בענייני העם, בענייני כל הלאומים. ואף על פי כן הם חד הפרשתה. מסתבר שספר תהילים יש לו, ואולי זה המסר שהוא מבקש להדגיש, שיש לו את הצד האישי, הפרטי, שבו אדם מתייחד, והוא משמש כאמור חלון הראווה לספר הזה שמגביר את היראה. והנה שם בפרק הפסוק השני, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. אז למעשה יש פה כאילו חזרה, כי אם בתורת השם ובתורתו. על פי הפשט, באמת אין פה קושי, זה חזרה על אותו דבר. אבל הגמרא באותה, הגמרא בעבודה זרה, מדגישה את זה. אמר רבה, לעולם ילמד אדם תורה ממקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. ואמר רבה, בתחילה נקראתה תורה על שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בתורת השם חפצו, ולבסוף נקראת על שמו שלו, שנאמר כי בתורת השם חפצו ובתורתו. זאת אומרת, רבה ידגיש שהיסוד של בתורתו זה תורתו של האיש שאומר פרק תהילים. רוצה לומר ככה, צריך מצד אחד שיהיה תורת השם, ולכן כי אם בתורת השם חפצו, אבל מבקשים שמי שאומר את הפרק יגלה הזדהות עמוקה כזאת שיהיה בתורת השם. תורת השם שלו אחר כך הופך להיות תורתו שלו בדבר הזה. הווה אומר, יש כאין דרשה המבקשת לבטא את הכפילות הזאת, הכפילות לכאורה, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו, לא אותה תורה שעליה מדברים בחצי הראשון, תורת השם, אלא אותה תורה שהאומר, שהלומד רוכש לעצמו. רמוזה פה ההדגשה המיוחדת של ההזדהות. אדם לומד תורה, והציפייה היא שהתורה הזאת כל כך תהיה ספוגה בתוכו, כל כך תהיה תואמת את עולמו הרוחני, שהיא הופכת לתורתו שלו. ואומר, באמת ספר תהילים, ספר שמדגיש את יראת השמיים ואת האמונה העמוקה, אבל כל זה בתנאי שאדם מזדהה עם הדברים הללו. נמצא שחלון הראווה שנפתח ביסודות הללו של תורת השם הופך לתורתו של האדם המתפלל ומתדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. בקוטב השני של הציר הזה הפותח את ספרי תהילים, את ספר תהילים, יש דבר שנראה לנו נוגד את הפרק הראשון, דיין הוא כולו ציבורי. לא רק ציבורי ישראלי, אלא גם אוניברסלי. למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק? והנושא של המאבק הזה, זה התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסתו יחד. אבל כאן כתוב ביטוי על השם ועל משיחו. אז הפשט הפשוט הוא שכיוון שמלך ישראל נקרא משיח, כי הוא נמשך, על כל פנים מלכי בית דוד נמשכו בשמן המשחה, אלה שהיה ספק במינוים, אז הם נקראים משיח, משיח, הרש לך ידי במשיח השם וכדומה וכדומה. אז המלחמה שעליה מדבר הפרק הוא מלחמה של האומות במשיחיות שבא לידי ביטוי במלכות ישראל. נחלקו המפרשים האם זה על מאורע קונקרטי שהיה בימי דוד או בימי אחד ממלכי בית דוד, או שהכוונה היא למלחמה העתידה באחרית הימים על, על האמת שאמורה לנצח, וזה המשיח הידוע בשם הכללי הזה, משיח השם. על כל פנים, איך שלא נפרש, עצם הביטוי הזה נוסדו יחד על השם ועל משיחו, יש פה שוב הזדהות בין עולם הרוחני השם ומשיחו. דהיינו, עם ישראל גולה, מגלם בתוכו את המסר המשיחי, ומלחמה בו זה מלחמה גם על השם ועל משיחו. דהיינו, אותה הזדהות שאנחנו ראינו בפרק א' בין החסיד שחפץ בתורת השם, ומתוך הזדהות היא הופכת להיות תורתו שלו, המגמה של כלל ישראל להנהיג את העולם, לבשר לעולם את הבשורה שהוא קיבל, היא כזאת שבה הזדהות בין השם ובין משיחו. דהיינו, המשיח שמבקש את, ליישם את תורת השם, הלאומים שמתנגדים לדבר הזה, והמלחמה שלהם היא גם בישראל. אכן, מלחמה בישראל היא לא רק בישראל, היא גם על השם ועל משיחו, וכמובן שהפדות מהמצב המלחמתי הזה, זה שבא גאולה לעולם על ידי ישראל, ולכן גם יכול הפרק לסיים באשרי כל חוסי בו. כמובן שאשרי כל חוסי בו סוגר פעם נוספת את צמד הפרקים הזה, שהרי הפרק הראשון, למעשה כל ספר תהילים נפתח באשרי האיש, האיש הפרטי, והסיום של פרק ב' הוא אשרי כל חוסי בו, כל אלה שמכירים במלוכתו של השם ובשליחותו של עם ישראל.